כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
אז אחרי הפסקה של שבוע אחת שהייתי בחוץ לארץ, ברוך השם חזרנו לארצנו הקדושה, ותמיד שמחה לחזור לשיעורים הקבועים. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשת ויצא, בפרשת זו סוגיות רבות, ובין השאר אנחנו עומדים על מערכת היחסים בין לבן ליעקב, מערכת יחסים מורכבת בין חתן לחותנו, בין עובד למעבידו, ומערכת יחסים לא פשוטה כלל ועיקר. והרמב״ם לומד הלכות בדיני סחירוס פויאלים מיעקב אבינו. הלכה חשובה ביותר זה סוף הלכות סחירוס, הלכות סחירוס פרק י' ג' הלכה זין, כותב הרמב״ם, וכן חייב העובד לעבוד בכל כוי חוי, שרי יעקב הצדיק, יוסף הצדיק, זה התואר של יוסף, צדיק יסוד אילום, במידס היסוד, לפי הקבולה, אבל זה לא כינוי שגור ליעקב אבינו, יעקב הצדיק, אנחנו מוצאים את זה רק פה, פעם אחת בדברי הרמב״ם, חייב לעבוד בכל כוחו של יעקב הצדיק, אומר, כי בכל כוחו עבדתי את סביכן, כך יעקב אומר לנשותיו, לרוחל ולאה, לפיכך, נטל שכר זאת, אף ביורם הזה שלמה, ויפרצו איש מאויד מאויד. והרמב״ם כותב כאן, שעובד, בנאמנות, ובכל כוחו, זה גם סגולה לפרנסה, ויפרצו איש מאויד מאויד. אז יעקב אבינו עבד בשביל לבן, וכנראה שהיה ויכוח מה אמור להיות השכר של יעקב אבינו. לבן טען שאתה עובד בשביל שתי נשים שקיבלת. יעקב אבינו אומר, החלף את המשכורתי עשר סמונים. יעקב אבינו הבין שהוא נושא את נשותיו, הוא הבטיח לבוא לו, אבל מגיע לו גם שכר. אז אחד הנושאים שאנחנו נדון בהם בקצרה, כשיש אי הבנה בין עובד למעביד, או שלא קצצו שכר בכלל, והוא נכנס לעבוד בלי הבטחה, בלי חתימת חוזה, או כשיש אי הבנה מה היה אמור להיות השכר, מה הדין. אז בפרשס השבוע יש מלבים מאוד מעניין, כאשר יעקב אבינו מגיע ללבן, והוא מבקש לשאת את רוחל, ואז ויאמר אלוהי לבן, אך מצים סודתו, יש ימי חשבה, ויאמר לבן יעקב, אחי אוכל אתו, ועבדתה נכינום, הגידו לי לו, מה סקורתךו? אז לבן אומר ליעקב, אחי אוכל אתו, ועבדתה נכינום, לא רוצה שתעבוד בחינם, תגיד לי מה המשכורת שלך, ובואו תתחיל לעבוד אצלי. המלבים אומר כאן, פירוש מעניין, הערה מעניינת, והוא אומר, כאשר עובד בלי קציצת שכר, הוא מקבל כשכר עבודה ממוצע. זה מה שמגיע לו. אבל כאשר בני משפחה עובדים זה אצל זה, אז הוא זכאי לדרוש שכר יותר גבוה. אנחנו בני משפחה. ולכן לא מפחד, אחי אוכל אתי, ועבדת נכין, אבל אני לא יודע איזה מושגים יש לך, מה אתה חושב, מה אתה מצפה לקבל ממני, ולכן הוא אומר, הגידנו לי מה מזכורתך. אינני חושב שמלבם מתכוון כאן לקבוע הלכה, אלא הוא כותב לפי דרך העולם, ולובן חושש שיעקב מתוך קרבה משפחתית, יצפה לקבל שכר מופלג, ולכן הוא אומר ליעקב, מה מזכורתך? אז בתחילת פרק בו שמסכת בו ומציע, כאשר אדם שכר פועלים ויש אי הבנה בקשר לגובה השכר, שם מדובר במצב שאדם שכר פועלים על ידי שליח, ואחד העובדים הוא היה האיש שבין הפועלים ובין המעביד, והוא הבטיח להם דלת זוז, ובעל הבית אומר, אני התכוונתי רק לשלם שלושה, הוא לא צריך לשלם יותר ממה שהוא התכוון לשלם, ואין להם אלא תרעומת על השליח ששיקר להם, והוא הבטיח להם שכר יותר גבוה. אז במי שכתוב, אין להם אלא תרעומת, ומה המושג של תרעומת? האם תרעומת זה מושג הלכתי, או שמה? אז תתיינה, אבל אין לזה שום ביטוי הלכתי. אז במי שאנחנו עושים את הביטוי, אין להם עליו אלא תרעומת, מן הראשון הזה היה אפשר להסיק, היה אפשר לפרש, תרעומת זה לא מושג הלכתי, אלא כוונת חזל, אין כאן תביעה ממונית. אין כאן כל תביעה ממונית, משום שהשליח אמר להם, שכרכם על בעל הבית, אתם לא עובדים בשבילי, אתם עובדים בשבילו. הוא שיקר להם, מבטיח להם שכר יותר גבוה, בעל הבית אומר, אני מעולם לא התכוונתי לשלם שכר גבוה. תתבעו ממנו. הם לא התכוונו לעבוד בשבילו, ולכן, בעל הבית צריך לשלם ג' ועל השליח יש להם תרעומת. חידושי תלמיד הרשב"א, וזה אחד הספרים החדשים שיצאו לאור בתקופתנו מתו יד, הוא כותב שבמידת חסידות לשלם. כשחזר אומרים שיש תרומת, מידת חסידות לשלם. תפרס יסור על המשנייס, אביסור ליפשיץ כותב, שבתרומת אפילו לצי שתי שמיים אין חובה לשלם. האם יש תירה בין דברי תפרס יסור לדברי תלמידו של הרשב"א? אינני חושב. כתבתי אריכות גדולה, וכמדומני שעדיין זה לא נתפס בספרים שלי, אבל זה התפרסם אחד הקבצים. כתבתי אריכות גדולה בנוגע למערכת הביטויים שבחזל, כאשר אין תביעה ממונית בבית דין. חייב בדיני שמיים, חייב לצייס ידי שמיים. אלה ביטויים שונים שאנחנו עושים בחזל. האם זה אותו דבר? ורק ביטוי אחר, ואני ביררתי שמדובר בשני מושגים שונים. חייב בדיני שמיים זה רמת חיוב יותר גבוהה מאשר חייב לצייס ידי שמיים, אף על פי שבין כך ובין כך אין תביעה ממונית בבית דין. ומה הכוונה לפנים משורת הדין? מה יותר מחייב, לצייס ידי שמיים או לפנים משורת הדין? וכתבתי שלפני משורת הדין זה פחות מאשר חייב בדין השמיים. כי אם אמרו חזל חייב בדין שמיים, אז גם זה דין. לפני משורת הדין זה לא רק, זה גם לפני משורת דין שמיים. בכל אופן כתבתי ליחוד דולה עם המון מקורות מדבר השייס והפויסקים, רק לסדר את מערכת החיובים שלא ניתנים למימוש בבייסדן. דהיינו, תויסטס אומרים בבוא מציע שיש שלוש גדרים של לצייס לשמיים. ואחר כך לפני משהו הסדין. מידת חסידות זה פחות מכולם. ולכן אין סתירה בין דברי תפס יסול שאומר, כאשר חזל אמרו, יש לו עליו תרומת, או אין עליו אלא תרומת, אין חייב לצייס לשמיים, לדברי רשב"א, ורשב"א אומר שמידת חסידות לשלם. מידת חסידות כן, אבל אין חיוב לצייס ידי שמיים. חיוב ברמה הזאת אין. אז יש אומרים שהמושג תרעומת אמנם לא חייב תשלומים, לא בדין ולא לצייס ידי שמיים, אבל בכל זאת יש לזה ביטוי הלכתי. בשם רבי סול סלנטר, מובא בספר כוח ויור, שאדם שיש לו תרומת על חברו, מותר לו להקפיד. באופן כללי, לא ראוי לאדם להקפיד על חברו. לא תסנס אחיך ובלבבך, לא ראוי להקפיד על בני אדם, והקדים את רבי סול סלנטר, שם סויפה בחידושיו על בובה מציע, כותב, מותר לו להתרעם על חברו. וקשה בדיוק להבין את הגדרים האלה. האם אסור לאדם להקפיד על חברו? מה איסור יש בכך? אסור לנקום, אסור לנטור. אבל נקימה ונטירה הם ביטויים מעשיים. אז אחסם סויפה וגם רב סיון סלנטה אומרים שאדם שיש לו תרומת על חברו, אם חזל אמרו שיש תרומת, זאת אומרת מותר לאדם לחוס, להתרעם, להקפיד, אבל אחרי לא לפגוע בו. שוב אסמה הרשג, מרשג היה רב שמעון גרינפלד, אחד מגדולי הונגריה המובהקים, תלמיד של המר"ם שיק, והוא מפליג ואומר, חלק ג' סמנון ג' בתשובה שלו, שאדם שיש לו תרומת על חברו, אין עליו איסור של נקימה ונטירה. ואני חושב שזה חידוש עצום, לא יסיקון ולא יתיתור, הם לאווים, ומאיך תעשה לתיר נקימה ונטירה, כאשר אדם יש לו תרומת על חברו. נראה לי שזה דבר ש... איננו מתיישב על הלב כלל ועיקר. יש ספר חינוך ידוע מצווה שין למד חס. שין למד חס זה הלב של עוינו הסדבורים. לא יתונו איש את המיסוי, מצווה זו נכפלה פעמיים, וחזל מפרשים בפרק ד' של מסכת בר מציעא, איך עוד עוינו הסדבורים ואיך עוד הונאת דברים. עוינו הסדבורים, אסור לאדם לעונות את חברו ולצער אותו בדברים. לא רק הונאת ממון כאשר אדם מרמה את חברו לגבי המחיר, אלא גם עוינו הסדבורים לצער את חברו בדברים, גם זה לאו שלא יסונו איש זמי סוי, וכותב שם ספר חינוך דברים ידועים שכולם מצטטים. אם אדם פוגע בחברו ללא כל הצדקה, כוונות זדון, מותר לו להשיב לו כגמולו הטוב. כך כותב ספר חינוך. אדם שפוגע בחברו, מותר לחברו לחזור ולפגוע בו. כך כותב ספר חינוך. בספר החינוך רואה לנכון לכתוב את הדברים בלב של עוינו הסדבורים, כי בלב הזה נצטווינו לא לצער את זה, את זה. לא רק בנזקי גוף, לא רק בענייני ממון, אלא גם לפגוע נפשית. זה בזה אסור, לא אדם אסור לצער את חברו, גם כשאין נזק גופני וגם לא נזק ממוני. ושם כותב ספר חינוך, זה לא אומר שאדם צריך תמיד לוותר ולתת לאחרים לפגוע בו. כאשר אדם פוגע לחברו, הוא צריך להבין שהוא חושף את עצמו שישיבו לו כגמולו. ואף על פי כן כותב ספר החינוך שמידת חסידים וחכמים להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, שואל מחפושם ואינם משיבים, עליהם לכוס אבוים בו, ואו אבב כציס השמש בגברוסי, כפי שלמדנו כמה מקומות בשעס, גם בגיטן וגם ביבום ספייטס, ובעוד מקומות. אני חושב שזה לא קשור כלל לענייננו. מה שספר החינוך כותב, לא סביר ולא מתיישב על הלב שלפי התורה בריונות משתלמת. הוא כותב את הדברים מסברה פשוטה. בכל חברה יש בריונים. ואם אמר מישהו שלא ראוי לצטט את שמו, אבל יש פילוסופיה, אם חברך נתן לך סטירת לחי, תושיט לו את הלחי השנייה. ספר החינוך אומר, זה לא דרך יהודית. אנחנו לא אמורים לעודד בריונות. לא ייתכן חברה שבו בריונות משתלמת, ואדם פוגע בזולתו, והתורה מגינה עליו, הוא יכול לפגוע באחרים ואחרים לא יכולים לפגוע בו. כך כותב ספר חינוך מסברה, חסידים מוותרים תמיד, ומוותרים על כבודם, מוותרים על זכותם, על זכות התגובה, אבל זה לא קשור לענייננו. מה שספר החינוך מדבר, הוא מדבר על אדם בריון שפוגע בזורתו במתכוון. אנחנו מדברים על תרעומת בענייני ממון ולא כוונות זדון. אדם נהג כלפי חברו שלא קראוי בעניין שאין תביעה ממונית, ואף על פי כן יש מצבים שאומרים חזל התרעומת מוצדקת, כמו הדוגמה הקלאסית שאמרנו מקודם. יש עוד דוגמאות בבוא ומציע, כאשר שליח מבטיח לפועלים יותר ממה שהוא הסמך להבטיח. מה העניין היה לך להבטיח, ובעל הבית לא מחויב לשלם את זה, וגם הוא לא מחויב לשלם את זה, כי הם לא עובדים בשבילו. יש עוד דוגמאות. בעל הבית ששכר פועלים, והוא חזר בו. והפועלים לא יכולים לדרוש את שכרם, כי הם עדיין לא התחילו לעבוד. אם התחילו לעבוד זה כמו קניין. אבל אדם שכר פועלים. טרם התחילו לעבוד, חזר בו, ופיטר אותם. אין צורך בפיתורים כי הם עוד לא התחילו לעבוד. וכתוב במשנה שיש להם תרומת, אבל הם לא יצאו נפסדים, משום שלא הייתה להם עבודה אחרת, הם לא ויתרו על עבודה אחרת, אז יש להם תרומת. כשחזר אמרו יש תרומת, התרומת מוצדקת, אבל לומר שמותר לאדם לנקום ולנטור, אלה להבים לא מתיישב ללב, ולא כדברי המהרש"ג. בכל אופן, לא ברור מה המשמעות של המושג תרעומת. מסתבר כדברי חסם סויפה, יש לו זכות להתרעם. זה המושג של תרעומת. לא שיש רעב להקפיד על חברו, יש רעב לצער את חברו. מן הסתם, כשיש תרעומת והוא לא מתכוון לפגוע בחברו, לא נוקם, לא נותר, אבל גם אם חברו מצטער שאני מביע תרעומת, אני רשאי להביע תרעומת. כך מסתבר, כי זה המשמעות של יש לו עורף תרעומס, כך אני מבין את פלי הדברים. אז הזכרנו מקודם שם בעל הבית חוזר בו, הוא לא צריך לשלם לפועלים, טרם התחילו לעבוד. ואף על פי כן מחדשים הראשונים, וכך נפסק לשכנוך. חוי שמשמצ'ין למד גמר סיב בייס. אם הפועלים יצאו נפסדים, הם ויתרו על עבודה אחרת, כי עדיפו לעבוד בשבילו, ואחר כך בעל הבית חוזר בו, בעל הבית צריך לשלם להם כפועל בוטל. פועל בוטל, כי בכל זאת הם לא עובדים. אבל בכל זאת הוא צריך לשלם להם, ונחלקו הראשונים בהסבר ובטעם למה הוא צריך לשלם להם. התוספות והראש, בו במציא ידף היבוב, כתבו דינה דגרמי. הוא לא הזיק להם, אבל בעקיפין הוא גרם להם נזק. כי הם יכלו להסתכל במקום אחר, ויתרו על האפשרות החילופית כדי לעבוד אצלו, ועכשיו כשהוא חוזר בו, הוא גורם להם מהפסד, וזה דין הדגרמי. מנחסו ששאל שתשוב, אז חלק הראשון, אני חושב סמקוף חוב גמל הסימן, אחרון על חוי שמשפוט, כתבתי בריחות גדולה את דעתי, מתי גרום המנזיק המבטור, ומתי דיינינן דין הדגרמי לחייב. סוגיה זו מורכבת עד למאוד, יש הרבה שיטות, והמסקנה ההלכתית שאני כתבתי, כשיש כוונות זדון או אפילו רשלנות פושעת, זה דין הדגרמי, ואז אנחנו מחייבים אף על פי שמדבר בגרומה בנזיקן. בכל אופן, חידשו הראשונים, בעל הבית שחוזר בו והוא גרם נזק לפועלים כי היה להם עבודה אחרת שוויתרו עליו, צריך לשלם מדינה דגרמי. שואל קצות החושב שם במקום שאינם מגיעים לסיף קוטן בייס. וכך שואל גם מחנה אפרים, הלכס גזילה, סימן יוד א', אבל זה לא נזק, אלא מניעת הרווח. הוא לא גרם להם נזק לממון שכבר היה שלהם, מנע מהם להסתכר. מניעת הרווח, וכלל גדול בידינו, המבטל כיסוי של חברו פטור מלשלם. מבטל כיסו של חברו, זה ממון חברו היה תחת ידו, והוא לא השקיע את הממון, גם מנע מחברו להשקיע את הממון, ואף על פי כן הוא פטור. הרי לן שבמניעת הרווח אין דינא דגרמי, ולכן שואלים, צאת החול של מחנה אפרים על התוסיס, ועל הפסק של שכנוך, שילמד ג' סעיף בייס, למה בעל הבית חייב? הוא לא הזיק לפועלים, אלא מנע מהם מלהסתכר. שניים מתרצים את אותו תירוץ, כאן הוא חייב מדין שבס, לא מדין נזק. במניעת רווח אין נזק, אבל החויבל בחברו הם ישלם חמישו דבורים. אחד מחמשת הדברים זה שבס, דהיינו, אם אני פגעתי באדם וגרמתי לו פציעה, מניעת הסתכרות, זה שבס. כאן, כאשר בעל הבית שכר את הפועלים, מנע מהם להסתכל במקום אחר, אחר כך פיטר אותם, מניעת הסתכרות, זה חיוב מדין שבס. כך יצאו הקצות והמחנה אפרים, וזה חידוש גדול. כותב זה חושן, אבל לפי מה שביארתי במקום אחר, שרק בנזק יש דין דגרמי, אבל לא בשבס ולא בריפוי ולא בבושת, הדרכו של הדוקטה. אז אי אפשר לומר כאן שהוכיח משום שבס, כי כאן זה רק שבס בדרך של גרמה. הדין המקורי של שבס זה פגיעה פיזית. אדם חבל בחברו, שבר את ידו, הוא לא יכול לעבוד, זה שבס. הגמרא אומרת, שבס זה לאו דווקא בפגיעה פיזית, גם אהד קי באדרוניה. כשהוא הכניס את חברו לחדר, נעל את הדלת. פלוני לא יכול לצאת לעבוד. גם אז הוא צריך לשלם שבס. אבל רק כשהוא עושה את זה באופן ישיר, עשה מעשה בגופו, אבל כאן זה רק גרמה של שבס, גרמה של שבס אין חיוב. קצור שכוי שנחולק על הדין הזה, והוא כותב פטור. אז זה קצור שכוי שנחול לחלוק על השוכנוח, על הטויסס, על הראש, על הראשוינם, הוא מצא שוב של מראה מרותם בהוג, ואומר, דם יכול לומר כמרי. אז בשיעור בדיני מאמנות, בחוש המשפט, אני לא יכול להתרחב, אבל לדעת רוב רובם של הפויסקים, אי אפשר לומר כמרי כשיטה, שיטה יחידו, שביסייסף אפילו לא מביא. הפויסקים לא מביאים את התשובה הזאת. ומאידך, התוספות והראש והרמב"ן והרשב"א והריטב"א והנמוק יוסף, כל הראשונים מסכימים להלכה שבעל הבית שחזר בו וגרם נזק לפועליו חייב לשלם להם, ולכן אי אפשר לומר כמלי. לגוף השאלה שתי תשובות בדבר. מבטל כיסוי של חברוי זה ביטוי שלא מופיע בבבלי, הוא מופיע פעמיים בירושלמי במסכת במציא דף חוף ודף למד גמל עמוד בייס. ובירושלמי יש שלוש הלכות. מבטל כיסוי של חברו פטור מלשלם, מבטל שדהו של חברו חייב לשלם, מבטל חנותו או ספינתו זה בית דלא איפשתה. הצד השווה שבין ארבעת המעשים מניעת רווח. מבט על כיסו של חברו, מדובר בממון. הוא מנע מחברו להשקיע את ממונו ולהרוויח. פטור. מנע מחברו מלאבד את השדה שלו. חייב. מנע מחברו להשכיר ספינה, כמו השכרת רכב, או מנע ממנו לפתוח את חנותו. זה בית דלא איפשתה. מה בין זה לזה? אומרים מפורש הירושלמי, ויש לדברים מקורות בדברי הראשונים, אף על פי שלא כל הראשונים מסכימים לזה, הכל תלוי עם ברי היזיקה. כל אחד יודע, כאשר אתה משקיע ממון, לפעמים אתה מרוויח, לפעמים אתה מפסיד. מזווית הראייה שלי כאב בייסדן, אני חושב שכמעט תמיד אתה מפסיד. לפחות כך נראה בבייסדן. אני משער, כי כאשר מרוויחים לא צריכים לבוא לבייסדן. אז אלה שבאים לבייסדן הם אלה שמפסידים, אבל הרושם המצטבר הוא שכולם מפסידים. תלוי גם עם מי אתה משקיע. לצערי הרב בחברה שלנו, זה קורב להפסד ורוחק מסחר, כל מיני השקעות מפוקפקות שיש בציבור החרדי שהם כל כך לא מקצועיים. אבל מכל מקום, בממון ספק מרוויח, ספק מפסיד, ולכן מבט לכיסא שחווה פטור. בשדה, בדרך הטבע, כאשר אתה חורש וזורע ומטפל, עץ הסודה ייתן פריו ואדמה תיתן יבולה. זה דרך הטבע. כל שנה ושנה הארץ נותנת את יבולה. יותר, פחות, ולכן המבטל שדהו של חברו חייב לשלם. כיסוי פטור לשלם. חנות, ספינה, בית לא יפשתה. זה יותר בטוח מאשר השקעות בבורסה. פחות פתוח מאשר עיבוד השדות, ולכן זה בית לא יפשטה. הרי להדיה, מדברי ירושלמי, במקור הדברים, כאשר ברי הזיקה, גם מניעת הרווח נתפס כהפסד, ויש חיוב תשלומין, שכר של פועל, כשהיה יכול להסתכל במקום אחר, רצו לזכור אותו, זה ברי הזיקה. אני ותארתי על עבודה במקום אחר, הדפתי לעבוד בשלך, ועכשיו אתה חוזר בך, זה בוא נעזק, זה לא כמו מבט לכסוי, אלא כמו מבט לשדהו, וחייב לשלם. זאת תשובה פשוטה, לשאלתם של הצויס, והמחנה אפרים. יתרה מזו, לביו אמר לי, אבל אני אומר את זה רק מסברה, אני חושב ששכר עבודה, זה נזק ממש, וזה לא רווח, כמו השכרת ספינה, או רווח בחנות, שכר פעולה, כשאתה מונע עם אדם לעבוד, זה נתפס לא כמני עשה רווח. זה לא רווח, זה שכר עבודה, זה נחשב כנזק. אני יודע ששכר עבודה זה דור של עבור ליולום, ולכן אדם לא יכול להקדיש מעשה ידיו, הוא צריך לומר, יקדשו ידיי לעושיהן, בכסוב בספרון טס, ובעוד מקומות בשעס. אבל שני מושגים לא קשורים זה לזה. אמנם זה הממון הוא דומה של הבורי היום. אבל הנזק נחשב כנזק. כשאנשים משקיעים כספים, הרווח הוא לא מיידי, הרווח הוא לפעמים לטווח ארוך, לפעמים מפסידים, לפעמים מרוויחים, אבל פועל צריך לעבוד, והוא צריך להרוויח את לחם יומו. וכאשר אדם עובד, הוא בא על שכרו. זה לא נתפס כמניס הרווח, וזה לא דומה למבט לקשר חווי אלוהי, זה נזק, ועל זה צריכים לשלם כדין מזק ממש. כך נר אני הזדהיתי מן הסברה. מכל מקום, פלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, בעניין סחירוס פויאלים, ואני חוזר ליאנקו ובינו מה הדין, כאשר עובד עבד בשביל מעבידו, ואחר כך מתעורר ויכוח בנוגע לגובה השכר, כמו שהיה בין יעקב ללבן. כמה צריך לשלם? בשאלה הזו יש מקורות שונים, סוגיה מרתקת, ולכן יש שלוש גמורות, גמרות, שסותרים זה את זה. דף עין וב. כאשר אדם זכה פועלים, השליח שיקה לפועלים, הבטיח להם שכר מוגזם, השכירות, הקציצה בטלה, ובעל הבית לא צריך לשלם אפילו כמה שהוא מתכוון לשלם מהם, כי בסופו של דבר ההסכם היה מוסכם מוטעה. השליח הבטיח להם ד', בעל הבית התכוון רק לתת ג', האם הוא צריך לתת ג'? לא. משום שבסופו של דבר לא היה הסכם ביניהם. הוא צריך לשלם כפחות שבפועלים, מחיר מינימלי. אפילו פחות ממה שהוא התכוון לשלם. אז בואו נאמר, ג' זה שכר ממוצע. השליח פשע, הבטיח להם שכר מופלג. פועלים אומר, זה מה שהבטיחו לנו. בעל הבית אומר, אני לא הבטחתי. לכו אליו. הוא לא צריך לשלם כי הם לא עבדו בשבילו. אין להם עליו, אין לה תרעומת. כמה בעל הבית צריך לשלם?
השליח צריך
להשלים? מה? השליח צריך להשלים? לא. השליח לא חייב לשלם כלום, כי השליח אמר להם, שכרכם לא עליי, שכרכם על בעל הבית. הוא שיקר. אבל אין קציצה בינו לבין הפועלים. הם ידעו שהם לא עובדים בשבילו, ולכן השליח לא צריך להשלים כלום, והוא שאמרו חזל, אין להם אלא על השליח, אין להם על השליח אלא תרעומת. אז מקודם דיברנו, מה זה תרעומת? אז לפי תלמוד הרשב"א הוא צריך לשלם מידת חסידות, אבל לא יותר מזה. כמה בעל הבית צריך לשלם? למרבה ההפתעה הוא לא צריך לשלם אפילו לא שלושה. זה מה שהוא התכוון לשלם. אבל בסופו של דבר, לא היה שום הסכם ביניהם. הוא לא התכוון לשלם להם כלום. הוא משלם כפחות שבפועלים. מחיר מינימלי שרגילים לשלם על עבודה מקבילה. גם אם זה פחות מהמחיר הממוצע. כך מבואר בדף עין וב ובסימן שין למד גמר. לעומת זאת, יש גמרא אחרת בדף פי זיין במסכת בבא מציעא, כאשר אדם סוחר פועלים, ואומר להם כשניים ושלושה פועלים שעובדים בעיר שלנו, ולא ברור לאיזה שניים ושלושה פועלים, יש 20 פועלים שעובדים בעיירה, והוא אמר כשניים ושלושה מהם, ולא ברור מה הייתה הכוונה, משמנים ביניהם, ורוב הראשונים מפרשים שכר ממוצע, שכר ממוצע. זאת אומרת, כאשר הייתה קציצה, אבל לא ברור מה הייתה כוונת הקציצה, משלם מחיר ממוצע. כאשר לא הייתה קציצה, כמו במקרה הראשון, בסופו של דבר לא הייתה שום התחייבות בין הבעל הבית לפועלים. ההתחייבות הייתה בין השליח, התחייבות הזו בטלה ומבוטלת, אין לה כל תוקף. נמצא שהעובדים האלה עבדו בלי הסכם, משום שמעולם לא היה שום מגע, שום דיבור בין בעל הבית שלמענו בעבודתו הם עובדים, או בין הפועלים. במקרה הזה הוא משלם מינימום. מסביר הריף, משום שבדרך כלל בעל הבית רוצה לשלם מינימום, ועל הפועלים מותרת החובה לומר כמה אנחנו דורשים, והם הם לא אמרו, ולכן ידם על התחתונה. בנידון דידן הם חשבו שהשליח יש לו סמכות, מה היו אמורים לעשות מעבר לכך? איך אפשר לבוא אליהם בטענות ולומר אתם הייתם צריכים לומר מה אתם מבקשים? אומר עצמה, אפילו במקרה שלנו הם היו צריכים לבדוק עם בעל הבית האם באמת מה שהבטיח השליח זה על דעתו. אני פסקתי בסיפורים דומים שבאים לפנינו בבייסדן, שבעל הבית פטור רק כאשר השליח הוא שליח מקרי. מדבר גמור ממש, השליח בכלל היה אחד הפועלים שהוא דיבר בשם חבריו עם בעל הבית. אבל בעל החברה, כאשר נציג החברה מתחייב בשם החברה בסמכות מה מזכורתם, בעל הבית לא יכול לומר אחר כך מה פתאום הוא לא דיבר בשמי, היית צריך לדבר איתי. נציג מוסמך של כל מפעל, של כל חברה, הוא מייצג את בעל הבית. בדרך כלל לא כל פועל עומד מול ה-CEO או מול ה... לא יודע, מנכ״ל של החברה. הוא מדבר על מעציג עם אדם מוסמך, ואז זה מחייב את בעל הבית. גם אם בעל הבית יבואו באלף הוכחות אני לא התכוונתי, לא משלה, הוא נציג מוסמך, מה שהוא מבטיח מחייב את בעל הבית. ואין לדמות את זה לסוגיה בבא מציעא, שם מדובר בשליח מקרי שהוא לא מקבל שכר מבעל הבית, הוא לא עובד בשביל בעל הבית. להפך, מפה שגם הוא ממש משהו אחד הפועלים, שכאילו פנה לבית בשם הפועלים, ולכן זה לא מחייב את בעל הבית. בעל הבית אומר, לא ישמחתי אותו, הוא שיקר לכם, הוא עבד עליכם, תפנו אליו. בכל אופן, בדפי זיים מדובר שהייתה קציצה, אלא אנחנו מסופקים מה הייתה כוונת הקציצה, אז הוא צריך לשלם כמו המחיר הממוצע שמשלמים, אבל בהדר קציצה, איננו משלם אלא כפוחס של הפועלים. וזה ההסבר שבין שתי הסוגיות הנ"ל. בכל אופן, יעקב אבינו השלים את זמן עבודתו בשביל רוחל ובשביל לאה, ואחר כך הוא החליט על פי השם שהגיע הזמן להפסיק לעבוד, וכפי שראינו בתחילת השיעור, הרמב״ם מביא את יעקב אבינו שעבד בכל כוחו, ומכאן הרמב״ם לומד שפועל שעושה בעבודת אחרים חייב לעבוד בכל כוחו, ובשכר זאת לפיכך נות לסחר זויס אב ביולם זה שלמה ויפרויצו איש מאויד מאויד. אז הרמב״ם מציין את יעקב אבינו שהיה פועל נאמן ועבד בקור כוחו, למרות שהמביא שלו לא היה כל כך נאמן. לא בן הרמי היה גדול הרמאים. בעל הטורים כותב מה לשון לא בן הרמי. הרמי זה אותיות רמאי, ולא רק משום שהוא בא מארם נהריים, כך כותב בעל הטורים, כך כתוב בדעת זקן עם הבעל התוסס, והמקור הוא במדרש רבה, פרשת סמך גמל. אומר רבי יצחק, למה כתוב לא מנו ארמי? אם ללמד שהיא מארם נהריים, ולא כבר נאמר מפדן ארם. יודעים שלובן גר בפדן ארם, אז למה צריך להיות כתוב לובן ארמי? מה התלמד? לא אומר בוא ללמד לך, אבי הרמי, אחי הרמי, ואף אנשי מקומה כן. והצדקת הזו שיוצאת מביניהם, למה היא דומה? לשושנה בין החוכים. רבקה גדלה בבית שכל כולה רמאות. לובן ובסואל היו רמאים, כל אנשי מקומה היו רמאים. ורבקה אימנו, רוחל ולאה, הצדקת הזאת, כשושנה בין החוכים. אז הפסוק בתהילים אומר, אם יקש תתפטל, והזכרתי מקודם את ספר החינוך, כאשר אדם נוהג עם חבריו שלא בהגינות, מותר להם לנהוג כך גם כלפיו, ויאף על פי כן. יעקב הצדיק עבד בכל כוחו, והוא לא נהג כמו לובן, אף על פי שרשי גם מפרש, אוכב אני ברמוס, אבל כנראה במידה מסוימת. תורסנו הקדושו פעמיים בתנך, בספר שמואל וגם בפרק י' של ספר יהושע, קרויה ספר היושו. ובעבוד אזור הדף חופה יש מחלויקס למה התורה קרויה ספר היושו. לפי שיטה אחת על שם ספר ברשס, לפי שיטה אחרת על שם משנה תורה, חומש דבורים. מישהו אומר חומש דבורים, כי במשנתוי לנצבנו ועשיסו היושע והטויב. מישהו אומר חומש ברשס, ספרון של אבויס, ואבויסנו ישורים היו. ולכן הרמב"ם מדגיש, אף על פי שיעקב היה לו מעביד שלא היה ישר, והחליף את משכורתו 10 מונים, והיה רמאי בן רמאי, אף על פי כן, יעקב עבד בנאמנות, ועבד בכל כוחו. הרבה פעמים אני מציין את מה שכותב בער הגוילה בסמן שין ממחת. שין ממחת זה הלכס גני ובחוש המשפוט. והבער הגוילה חוזר על הדברים האלה 4 פעמים בחוש המשפוט. הלכס גני והלכס מזיק, השוב הסווידה סמן ריש המחבוב, אבל ביתר עריכות בהלכס גני ובסמן שין ממחת, כותב בעיר הגוילה, אף על פי שיש אופנים שמותר לנצל את הגויים, תוס אקום מותר, אף על פי שגזר אקום אסור, כותב בעיר הגוילה, מן הראוי שאדם יתנהג ביושר עם כל אדם, לא רק עם יהודים, גם עם גויים, והוא מעיד, ראיתי אנשים שהתעשרו מטעות עקום ונצלו את הנוכרים שסחרו איתם, ובסופו של דבר כל כספם ירד לטמיון, ואלה שהרוויחו את ממונם ביושר, ביושרה, בין בעסקיהם עם בני עמם, בין בעסקיהם עם נוכרים, אלה הצליחו והתעשרו, כך כותב בעיר הגוילה. וכל פעם שאני מצטט את בעיר הגוילה, אני מגיש דבר שכל כך חשוב להדגיש אותו. בהקדמה של בעיר הגוילה הוא מסביר את השם של הספר שלו, למה הוא קרא לספר שלו בעיר הגוילה. אני מסתר שברוב החוש המשפוץ לא התפיסו את ההקדמה הזו, אבל בחוש המשפוט החדשים שכולם משתמשים בו, חוש המשפוט של מהדורת פרידמן, התפיסו את כל ההקדמות שלו בעיר הגוילה. בהקדמה השנייה הוא כותב את הדברים. והוא מתאר שכשהיה ילד בבית אביו, היה פוגרום בעיר, והם נאלצו לברוח בחשקת לילה, וחודשים רבים שהיו נע ונד, בלי משען, בלי משענת, בלי קורת גג. הוא מתאר את הקושי העצום ואת היסורים שעברו על בני משפחתו ברשעת הגויים. אם מישהו היה זכאי לומר, תנצלו אותם, תשקו מהם, תחזירו לעצמכם על פית ממה שהם עשו לנו, תעשו את זה, בפרט לרוחו של ספר החינוך, הוא היה זכאי. והוא מוצא את הגבורה הנפשית, לומר, אל תנצלו את הגויים, אל תשקרו להם, תתנהגו כלפיהם ביושר, אותם הגויים שרצחו ולא חמלו וגנבו ושדדו ושרפו והחריבו בתיהם של ישראל והגלו אותם מעל אדמתם. ויפה פי כן כותב בעיר הגוי למה שהוא כותב, וזה גדלוס הנפש. בכל אופן, הרמב"ם מציין את ינקוב הצדק שנהג ביושרה עם לובן ועבד בכל כוחוי, ובשכה הזאת כותב הרמב"ם, לפי חכמות לשכה הזו יסב ביורם, וזה שלמה ויפרץ הוא איש מאויד מאויד. אז אנשים כל הזמן מחפשים סגולות לעשירות, סגולות להצלחה בעסקים, אומרים פרש הסמן בכל יום, ובוודאי שזה סגולה חשובה, אבל משמרו הוא כותב שעיקר הסגולה זה מידס ואמונה שאנחנו לומדים מפרש הסמן, ולא רק הדקלום, לא רק לומר דברים, אלא להתבונן בהם. אבל מדברי הרמב״ם למדנו שאחד הסגולות לעשירות זה לנהוג ביושר ובנקי כפיים ולעבוד בכל כוחוי בנאמנות. כך זכה יעקב אבינו ויפרצו איש מאויד מאויד. בגללו ושתשיעבונם שנזכה בקורא בימינו לישוע סלומם לביאס גואל צדק במהרו ויומנו אמן.
עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון. 03-617-1111